לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
עכשיו, אלבום לאי בודד.
כאן 88.
מנגנים בגיטרה, תופים, גיטרה בס, פסנתר, כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, קסילופון, גלוקנשפיל, מקלדות, סינתיסייזר, קרן יער, אקורדיון, נבל, מנדולינה והרדי גרדי, שהוא כלי מיתר שמפיק צליל על ידי גלגל שמסובבים אותו ביד, כמו מנואלה. יש לו צורה של כינור בצורת אגס, עם מיתרים שהצליל שלהם נוצר על ידי גלגל עץ שמורכב על ציר. חברי הלהקה לוקחים איתם את רוב הכלים האלה לסיורי ההופעות שלהם, והם מחליפים תפקידים וכלים במהלך ההופעה. הלהקה היא Arcade Fire, בקנדה, ממונטריאול אשר במחוז קוויבק. אחסוך מכם את הגלגולים ואת הפרישות ואת החילופים בהרכב עד להופעת האלבום הראשון שלהם. זה האלבום שאיתו אנחנו מפליגים. שמו? Funeral, הלוויה. הז'אנר הוא אינדי רוק, תת ז'אנר של מוזיקת רוק שמקורה בבריטניה, ארצות הברית וניו זילנד בשנות ה-80. אינדי רוק היה במקור מוזיקת רוק שהופקה על ידי חברות תקליטים עצמאיות, אינדיפנדנט, מכאן השם. אבל בשנות ה-80 ואילך היא הפכה להיות מזוהה יותר עם המוזיקה שהלהקות האלה מייצרות. אנחנו מצויים כרגע במאה ה-21, וליתר דיוק, 2004, זמן קצר אחרי שהלהקה הזאת הוקמה, והשנה שבה הופיע האלבום שלנו. מוזיקה אמיצה, מעצימה, שהאבק הוסר ממנה ויש בה משהו שחסר נואשות ללהקות אינדי רוק אחרות. אלמנט של סכנה אמיתית. זה לא אני אומר, זו אחת הביקורות המשובחות שהאלבום הזה זכה לו. ההפלגה שלנו בטוחה, אין בה שום סכנה, אני מבטיח. אנחנו יוצאים לדרך, לחיי ללהקה שנשענת על יסודות אלטרנטיביים עם יצירה בת 4 חלקים. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו.
Yeah.
Neighborhood, חלק ראשון. למה מתייחסים כשלהקה חדשה מוציאה אלבום ראשון? שתי שאלות סטנדרטיות ראשונות הן איך נולד שם הלהקה ולמה קוראים לאלבום הראשון Funeral. נענה קודם על השאלה השנייה ברשותכם. השנים שקדמו להקלטת Funeral התאפיינו במוות, מוות של קרובי משפחה של חברי הלהקה. סבתה של רג'ין שסן שנפטרה, גם סבא של האחים ווין וויל בטלר, והדודה של חבר אחר בלהקה ששמו ריצ'רד פארי. כולם נפטרו בזה אחר זה זמן קצר לפני הקלטת האלבום. התוצאה היא שהשירים באלבום עצמו מושפעים. יש בהם הכרה קולקטיבית בכאב העוצמתי מחד והמרוחק משהו מאידך. כזה שחושבים בעקבות מותו של אדם אהוב שמזדקן. האלבום הזה, Funeral, נוגע במחלה ובמוות, אבל גם בהבנת המציאות ובהתחדשות. תחושות של אי בהירות כמו של ילד, אבל גם תובנות שבאות עם הבגרות. המוטיב החוזר באלבום הזה של Neighborhood, השכונה, הקהילה, מסמל קשרים של תמיכה של קרובים שתומכים, ושוב מצד שני, רקנות ונטישה. ואחרי שפירשנו את החלק הראשון של השכונה, נעבור על השכונה השנייה. הסיפור כאן מתייחס לתוכנית החלל הרוסית ששלחה בשעתו את הכלבה לייקה לחלל. לייקה הייתה היצור החי הראשון שהקיף את כדור הארץ. זה סיפור נהדר על כלבה שהיא היצור החי הראשון שטס לחלל. עשתה את הדבר המרהיב הזה, אבל לא היה לה אוכל, והיא צפתה בעצמה נופלת בחזרה לכדור הארץ. כך תיאר זאת אחד מחברי הלהקה. לייקה הייתה כלבת רחוב מעורבת. הושיבו אותה בחללית הרוסית ספוטניק 2 ששוגרה לחלל בנובמבר 1957. היה ברור שלייקה לא תחזור לכדור הארץ. הטכנולוגיה של להחזיר חלליות לכדור הארץ עדיין לא הומצאה. לייקה מתה מהתחממות יתר של החללית בהקפה הרביעית של ספוטניק 2 את כדור הארץ. Neighborhood, לייקה.
Adventure!
אין חדש תחת השמש. יש כאן בוודאי שמעתם השפעה חזקה של טוקינג הדס. מקמרת, ארקדה, מקשת, שדרת עמודים מחוברים בקשתות, מעבר מקומר או שדרת מכונות משחק. כך מגדירים ארקייד בעברית. ומעברית ואנגלית לצרפתית. ונענה סן לומייר, שמשמעותו שנה ללא אור. השימוש בצרפתית לצד האנגלית לא צריך להפתיע שהרי מדובר באזור מונטריאול הצרפתי בקנדה, שם התחנך ווין בטלר, ממקימי הלהקה. הוא נולד בקליפורניה אמנם, גדל בטקסס, התגורר בוונוס איירס ארגנטינה, ובגיל 15 התחיל ללמוד בניו המפשייר. לבסוף עבר למונטריאול, קוויבק בקנדה, כדי ללמוד לימודי דת באוניברסיטה. שם הוא הכיר את אשתו לעתיד, רז'ין שסן. הם התחתנו, והיא גם התחברה ללהקה. בואו נצטרף אל הרעש האורבני של מונטריאול, אל הצללים ופנסי הרחוב, האורות, בקטע הבא. ונענה סן לומייר. בינואר 1998 התרחשה סופת קרח בצפון אמריקה. מדובר בשילוב של 5 סופות קרח רצופות שפגעו בשטח צר יחסית ממזרח אונטריו לדרום קוויבק, ניו ברונזוויק ונובה סקושה בקנדה, ובאזורים הגובלים מצפון ניו יורק ועד מרכז מיין בארצות הברית. הסופה הזו גרמה נזק מסיבי לעצים ולתשתיות חשמל ברחבי האזור, מה שהוביל להפסקות חשמל נרחבות. מיליונים נשארו בחושך לתקופות שנעו או בין ימים לשבועות, ובמקרים מסוימים חודשים. 34 הרוגים, השבתת פעילות בערים גדולות כמו מונטריאול ואוטווה. הסערה הזו הובילה לגיוס הגדול ביותר של אנשי צבא קנדיים מאז מלחמת קוריאה, עם למעלה מ-16,000 חיילים. זה מה שהוביל את הרעיונות לפרק הבא. המילים אפלות מדברות על ילדים מתים בשלג במרכאות, ויש חוסר תקווה. למרות האווירה הפסימית, יש גם צד שני. אם יש משהו דפוק בלב שלך, שים אותו ביד שלך כחרב. Neighborhood, חלק שלישי, Power Out.
Thank you.
הגענו לפרק הרביעי והאחרון במעין יצירה Neighborhood. כותרת המשנה היא Seven Kettles, שבעה קומקומים. המוטיב המרכזי פה הוא הזמן, ובמאמר מוסגר הרשו לי להוסיף, גם כאן אצל Arcade Fire אין כל חדש תחת השמש, ובראייה רחבה יותר מנקודת המבט שלי, אין חדש בעולם המוזיקה הפופולרית בכלל. תהא זו אלטרנטיבית או כזו השווה לכל נפש. המוטיב הזה של טיים למשל, מצוי בצורות שונות בגלגולים קודמים, ראה טיים של פינק פלויד כדוגמה קטנה אחת. אכן יש עניין מסוים לעקוב אחרי הראש של יוצרים המתייחסים ברצינות ובכנות ליצירה שלהם. אצל ארקי פייר יש באוזני השפעה ברורה של מוטיבים מ-Talking Heads, מטלוויז'ן. אין ספק שמדובר בהשפעות מבורכות, וזה יכול להוות עוגן או בסיס לדורות חדשים של אוהבי מוזיקה שלא ידעו את יוסף, כלומר את בוב דילן, ג'ון לנון או רוג'ר ווטרס לפני שהוא התחרפן. אתה לא יכול לגדל את הילד שלך על דברים שהעולם מייחס להם ערך כמו דלק או דברים חומריים אחרים. בחברה החומרנית של היום, דלק הוא כמו זהב, כי זה מה שעוזר לעולם העסקים לנוע. תינוק צריך לגדל מתוך אהבה, עם זמן והשקעה, כמו זרע שנטמן באדמה. אתה לא יכול להכריח אותו לגדול ולנבוט בעזרת חומרים אחרים, מלבד אלה שהוא נועד ביולוגית לגדול בעזרתם, כמו שמש, מים, חומרים מזינים ובריאים וטיים.
Keeps creeping through the neighborhood, killing old folks, waking up babies just like we knew it would. Starting up a fire, burning all the old folks, the witches and the lies. My eyes are covered by the hands of my unborn kid, but my heart keeps watching through the skin of my eyelid. Say a watch part won't ever pour. Well, I close my eyes, nothing changed, just some water getting hotter in the flame. Down in the soil.
Arcade Fire ודייוויד בואי. הוא היה הגיבור הקולקטיבי שלהם והסיבה המשמעותית לכך שהם הפכו ללהקה מלכתחילה. טוב, מי לא הושפע מדייוויד בואי? לתדהמתם הרבה, התחושה הייתה הדדית. ההרצה שהובילה לידידות, להופעה יחד, ובואי בעצמו הקליט קולות רקע לאחד הקטעים שלהם. הידידות החלה כאשר Arcade Fire הופיעו בניו יורק ב-2004. לשמחתם, בואי בא להופעה. יחד איתו הגיע גם דייוויד ברן מ-Talking Heads. בואי התרשם ושב ונכח בהופעות של Arcade Fire במשך שנים. שני החבר'ה האלה, בואי וברן, היו כנראה כל כך רעבים למוזיקה או כמהים לתרבות. כך על כל פנים, טען ווין בטלר, מנהיג הלהקה. בואי כבר היה דמות אגדית שאינה צריכה להוכיח דבר, והוא עדיין היה צמא למוזיקה חדשה ולא בחל בהופעות במקומות אינטימיים. הוא שיתף פעולה עם מוזיקאים אחרים במהלך השנים, אבל חדל בשלב מאוחר יותר בחייו. לגבי Arcade Fire, הוא חרג ממנהגו. לאחר מותו ב-2016 הלהקה פרסמה את הדברים הבאים. דייוויד בואי היה אחד התומכים הראשונים של הלהקה. הוא לא רק ברא את העולם שאפשר ללהקה שלנו להתקיים בה, הוא קיבל אותנו אל תוך העולם הזה באצילות ובאהבה. אנחנו ניקח לקבר את הרגעים שחלקנו יחד, הרגעים שבהם דיברנו וניגלנו מוזיקה ושיתפנו פעולה, רגעים שהיו מהעמוקים והבלתי נשכחים בחיינו. הוא היה אומן אמיתי, עם הסתלקותו, בזכותו, העולם יותר זוהר וקסום, ואנחנו נמשיך לצעוק תפילות לאטמוספירה שאותה הוא יצר. דייוויד בואי הצטרף ל-Arcade Fire ב-Radio City Music Hall בניו יורק, לביצוע משותף מרגש ביותר של השיר של Arcade Fire, Wake Up. הנה המקור.
Oh,
הנה אחד הרעיונות מתוך השיר הזה, Wake Up של Arcade Fire. ילדים חוששים להסתכן בהתנסויות חדשות מתוך פחד להיות מובחים. עם זאת, אחת הדרכים הטובות ביותר ללמוד בחיים היא לעשות טעויות, בגלל הידע שנצבר מהניסיון הזה. כדי ללמוד לרכוב על אופניים, צריך לדעת גם ליפול. אז אם טעויות מלמדות אותנו להיות טובים יותר, האם טעויות באמת כל כך גרועות? היו גאים בטעויות שלכם, ילדים, כי החוויה תשפר אתכם. לא מקורי, אבל משמעותי מאוד בשיר הזה. האלבום הזה, האלבום הראשון של Arcade Fire, הוקלט ברובו במהלך שבוע אחד בלבד, באולפן שנקרא Hotel Two Tango, במונטריאול, קוויבק. זה היה באוגוסט 2003. הקלטות נוספות התקיימו גם בדירתם של הזוג בחיים ובלהקה, רג'ין שסן ווין בטלר. כמה זה עלה? בסביבות $10,000. Crown of Love.
You say it feels if you let it, love is made to forget it. I carved your name across my eyes. You pray for rain.
Yeah.
רג'ין אלכסנדרה שסן נולדה במונטריאול, קוויבק, קנדה, אבל הוריה באו מהאיטי. הם היו ממוצא הצרפתי ואפריקאי מעורב. הם ברחו משם בשנות ה-60, בתקופת הדיקטטורה של פרנסואה דובלייה, שמוזכר בשיר הזה, שמיד נשמע. בני הדודים שלי שמעולם לא נולדו, רודפים אחרי לילותיו של דובלייה. השורה הזאת מתייחסת לקרובים שנהרגו במהלך טבח בעיירה ג'רמי, טבח המכונה ג'רמי וספר. שיר קשה שמתייחס לילדים שנולדו מתים שמובילים את ההתנגדות. האיטי שבו שלט הנשיא דובלייה, שכונה גם פאפה דוק, הייתה פטריארכלית ביותר, שטופה באלימות, אלימות שהופנתה כלפי נשים. שירותי הבריאות בהאיטי היו אז גרועים מאוד בגלל העוני, וחיילים של דובלייה שכונו דינוזאורים, שרצחו כאמור גם גברים וגם נשים, חלקן נשים בהיריון, מה שהוביל למספר גדול של הפלות ולידות של תינוקות מתים. ארקייד פייר מרבים להופיע בהאיטי, והם תרמו בעבר דולר אחד מכל כרטיס שהם מכרו להופעה, תחילה למלחמה באיידס, ואחר כך, ב-2010, אחרי רעידת אדמה הרסנית שהתרחשה שם בהאיטי, שבה נהרגו כ-160 אלף איש. רג'ין שסן אומרת שיש לה חיבור רגשי טהור להאיטי. אני רואה את אמא שלי, אומרת, בכל מקום. אני פשוט מרגישה יותר נורמלית. כאן אני מרגישה שהמקום נוסח בי דיון. האיטי.
Yeah.
בבסיסו, האלבום הזה עוסק בנאיביות שבילדות ובאופן שבו ראית את הדברים כילד. איך אתה גדל ומתפתח ומביט אחורה על הכל ברגע שאתה נפגש עם העולם האמיתי. על איך ההורים שלך מכתיבים לך כללים על ההתמודדות שלך עם הרגשות שעיצבו אותך במהלך ההתבגרות. הורים אומרים לילדים שלהם ללכת לישון מוקדם כי שינה זה בריא. בעצם הם משתמשים בטיעון הזה כדי להסוות את העובדה שיש להם תוכניות משלהם. הורים המדגישים את חשיבות השינה טוענים באוזניך כילד שאתה יכול למות מחוסר שינה יותר מהר מאשר למות מהתייבשות חלילה, כלומר אם לא תשתה מים. הורים רוצים להסתיר מילדיהם את המציאות, והשינה במרכאות משמשת אותם כאמצעי. למרות שאנחנו יכולים לברוח אל החלומות שלנו מהבעיות, זו בריחה פיקטיבית. המציאות מחכה לנו עם עלות השחר. שינה היא רק הסתרה של האמת הבלתי נמנעת. Rebellion, ובסוגריים, Lies.
Thank you.
אנחנו לקראת סיום, לצערי, באקורד צורם. שלוש נשים ואדם אחד בעל מגדר לא מוגדר האשימו את ווין באטלר בניצול מעמדו והתנהגות מינית בלתי הולמת. באטלר טען שכל מגע עם המאשימים היה בהסכמה, והוא הכחיש את ההאשמות על התנהגות בלתי הולמת. נציג מטעמו הודה כי היו לו אינטראקציות מיניות עם כולם, אבל הם לא היו ביוזמתו והם היו בהסכמה. בת זוגו לחיים וללהקה איששה את הצהרותיו. בהמשך נודע על אינטראקציות מניפולטיביות של באטלר כלפי אישה חמישית. הקטע הזה תואר כפתוח מרכאות, התעללות רגשית מניפולטיבית רעילה ומשתמשת בדינמיקה הכוחנית שלו כדי לנצל את גופה בזמנים שהיו נוחים לו, סגור מרכאות. שוב, ווין באטלר טען להגנתו שהיחסים היו בהסכמה, והאישה, בת הזוג, אמרה כך, אני בטוחה שהוא מעולם לא נגע באישה ללא הסכמתה, ויוסיפה, הוא איבד את דרכו, והוא מצא את הדרך חזרה. אני אוהבת אותו, ואוהבת את החיים שיצרנו ביחד. רז'ין שסן תחתום את התוכנית הזו, בשיר שמתאר את הדחף הפתאומי שלה, לשלוט בחייה לאחר מותה של אמא. החיים לפני מותה של אמא שלה, מתוארים כלשבת במושב האחורי של האוטו, להיות מסוגלת לנוע בחיים תוך כדי צפייה בנוף הכפרי. עם מותה של אמא, היא נאלצת להחזיק בהגה, וכעת מוטלת עליה המשימה לבסס שליטה על תנועות חייה. היא למדה נהיגה כל חייה, ועכשיו, סוף סוף, הגיע הזמן לאחוז בהגה, ומכאן נובע שהיא כבר לא יכולה למצוא את השקט של להיות במושב האחורי. כאן, במושב הזה, מסתיימת הנסיעה שלנו, או תרצו, ההפלגה שלנו. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.